טוב, אני שמח להגיע כאן למקום הקדוש הזה במעלה אדומים ולהשתעשע איתכם כמדי שבוע בדברי תורה. דיברנו כבר בכל כך הרבה היבטים על המלחמה העצומה שנפתחה בשמחת תורה האחרון, ואנחנו כולנו דואבי לב ובוכים ומבכים את הטרגדיה האיומה שפקדה את עמנו בשמחת תורה האחרון תשפ"ד, וכל כך הרבה שאלות מתעוררות, ספקות הלכתיות וגם מוסריות בכל המערך המלחמתי, בין בפן הצבאי ובין בפן האזרחי. הרבה שאלות משחררים אל פתחנו ויושבים על שולחננו ורוצים דעת תורה, מה נכון ומה לא נכון, ובהרבה היבטים שונים נגענו גם במקום הקדוש הזה וגם בהזדמנויות אחרות בבית כנסת היזדים בירושלים, וגם קצת מוסר נתנו במוסיוף לכל הסוגיה הזאת של המלחמה והשאלות שמתעוררות. הבאתי את דעתי הענייה שלדעתי חייב שיהיה דעת תורה בכל המלחמה הזאת. אם אנחנו רוצים שיהיה סייעתא דשמיא, לא יכול להיות בעולם שאנשים שנמצאים בפירמידה, בקודקוד הפירמידה הממשלתית, המשפטית, המדינית, הם לבד יחליטו ויחריעו הכרעות של דיני נפשות. זה לא יכול להיות בעולם, דיני נפשות. ואתה פשוט בוכה ומבכה את האבדות הכבדות, מלבד ה-1400 שקיפחו את חייהם במיתות טרגיות של סקילה, שריפה, הרג וחנק, שהורים ראו את הילדים שלהם, ונשים נאנסו בברוטליות ואכזריות. קשה מאוד שלא להזיל דמעות, קשה מאוד להישאר אדיש לנוכח חרון האף העצום הזה שהקדוש ברוך הוא נתן, וזה דורש חשבון נפש, לא רק מאלה שהיו באותה מסיבה ובעוטף עזה, אלא חשבון נפש שמצריך את כולנו לחשבון מאוד ממוקד ויסודי. אבל לא רק ה-1400 האלה שאיבדו את החיים שלהם, אלא גם 400 חיילים עד כה איבדו את החיים שלהם. ודיברנו כאן ועשינו שיעור על שאיבת זרע מחייל מת, אם ראוי או לא ראוי, אם נכון, אם יש בזה דעת תורה. ואני חושב שגם היום אנחנו רוצים לדבר על סוגיה הלכתית שקשורה לזה, אולי לאו דווקא לזה ישירות, אבל כן קשורה למלחמה. הייתי בניחום אבלים על חייל בן 21 שנהרג, והלב שלי פשוט התמוטט, פשוט קרס. לא יכולתי להאמין לטרגדיה העצומה. בן 21 לא השאיר אפילו זרע אחריו, הוא לא היה נשוי בכלל, והאבא פשוט קרס ובכה, בן יחיד לאביו. ואמרו לי שאתה הולך אני לא הייתי בלוויה כיוון שאני הייתי במיאמי, אבל הלוויה הייתה תחת גשם כבד ו5,000 איש פקדו את הר הרצל, והלוויות שם אחד אחרי השני, מ-3 עד 4, מ-4 עד 5, מ-5 עד 6, מ-6 עד 7, כל הזמן לוויות באופן תדירי. אמרו לי, עד שאתה מגיע לבור אתה עובר 10 קברים טריים, כולם חיילים, כולם ילדים, כולם אנשים שלא הספיקו אפילו לעשות כלום בחיים שלהם, כל שכן שלא הספיקו להעמיד זרע. וזה כל כך כואב וכל כך מצער הסוגיה הזו. אתה לא יכול שלא לבכות, אתה לא יכול שלא להתרפק ולבכות לקדוש ברוך הוא. ויום חמישי האחרון היה לי שיעורים מחוץ לירושלים, והגעתי לפתח תקווה, והיה שם שיעור כל כך גדול, אני לא מגזים אם היה שם 1,000 איש, משהו עצום, היה הרבה אנשים. ובסוף השיעור ניגש אליי פלוני אלמוני, ניכר עליו שהכיפה הייתה רק לכבודי, וגם אני מעריך את זה ומכבד שהוא שם כיפה, וניכר שהוא בחור לא שומר תורה ומצוות, וזה לא בחור, הוא היה בערך בגיל 40-50, נראה לי 50, והוא גילה לי שמשפחה של חילונים, והבן שלו נהרג בעזה. אפילו להגיד את זה שהבן שלו נהרג בעזה, היה קשה לו אפילו להוציא את זה מהפה. זה היה כל כך טרגי, הוא לא התרגיל לרעיון שהבן שלו נהרג. והוא בא לשאול אותי שאלה, כל כך כאב לי עליו, חיבקתי אותו, בכיתי ביחד איתו. זה קשה מאוד לא להתרגש ולא להצטער איתם. הם איבדו את הדבר הכי יקר שלהם בעולם. אין דבר יותר גרוע. הגמרא אומרת בדף אי עמוד בית מסכת ברכות, כל הלומד תורה, עושה גמילות חסדים וקובר את בניו, הרי זה מזבח כפרה, התחפרו האבונות שלו. תני רבנן, ראיתי הרבה צרות בעולם ולא ראיתי צער כמו אבא שקובר את הילדים שלו. דרכי העולם, דור הולך ודור בא, הבנים קוברים את האבות. כאן השתנו עליו מעשה בראשית, אין לך דבר יותר מצער מזה, אין לך דבר יותר מצער מזה שיש לך דבר כזה שצריך לקבור את הילדים, אין צער יותר גדול מזה. זה צער עצום ונורא שלא נדע מהצרות הכי גדולות, אני רב ענן, אין צער יותר גדול מאשר צער של אבא שמאבד את הילדים שלו, כל שכן שהם לא השאירו זרע אחריהם, כל שכן שהם מתו צעירים, אתה מצטער, הם הקריבו את הדבר הכי יקר שיש להם בעולם בשביל מדינת ישראל. אז עכשיו אני שואל, וזה במאמר ממוסגר, הרי כל מי שמקבל את ההחלטות אם להיכנס לעזה, אם להפציץ, אם לא להפציץ, אם להכניס את הצבא או לא להכניס, רגלית או אווירית, הכל זה אנשים שיושבים לך בפירמידה הממשלתית והצבאית, והם קובעים מה יקרה עם הילדים שלנו. ואיך אפשר לתת בידיים כאלה, אני לא מעביר ביקורת, אני חושב איתכם רק בכל רם, בלי שיכנס כאן דעת תורה. איך אפשר בלי דעת תורה? השולחן ערוך שלנו הוא זה שמחווה דעה, הוא זה שמתווה לנו את הדרך, הוא הנביגיישן שלנו. ודברים שלא כתובים בשולחן ערוך כתובים בפוסקים, ואם לא כתובים בפוסקים צריך לכנס את גדולי ישראל שהם יחוו דעה בכל הסוגיות. לא יכול להיות בעולם שדברים שהם דיני נפשות, דעת תורה לא תיכנס שם. כי אם תיכנס דעת תורה, אין ספק בעולם שיהיה יותר סייעתא דשמיא. הסלוגן, הסיסמה ביחד ננצח, לדעתי הייתה צריכה להיות קצת משופרת, משודרגת, והסלוגן היה צריך להיות בעזרת השם ננצח. אם זה היה בעזרת השם ננצח, כמו שהיה אצל המכבים, מכבי, ראשי תיבות, מי כמוך באלים השם, והם הצליחו בחנוכה, שהמעטים ניצחו את הרבים והחלשים, את החזקים, וככה זה היה, כי הכניסו את שם השם, אז אין ספק בעולם, אנחנו עם השם, אנחנו עם הספר, אפילו אם אנחנו חילונים חלילה, אפילו אם אנחנו כולם זה עם, כולם עם, 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 עם ישראל, כולנו יהודים, חייב להכניס את שם השם לתוך המלחמה, ולהכניס את הרבנים לתוך אופי הקורה, ולתת גם להם לחוות דעה, ולכל הפחות לשקול את הדעה שלהם במערך הכללי, כי יהיה בזה סייעתא דשמיא, השם אלוקיך יוצא בקרב מחניך. וכשזה נעשה על ידי אנשים שאין להם שום שיקול של דעת של תורה, אז אתה דואג, מבחינה הלכתית אתה דואג, כי לא יכול להיות מציאות כזאת להוציא ילדים לשדה הקרב בלי שההלכה תחווה דעתה. אני יודע שהמדינה מנוהלת על ידי אנשים שהם לא שומרים תורה ומצוות, אבל אף על פי כן, בינו שנו דור ודור שעל אביך ויקטך סקניך ויאמרו לך, על מה אנחנו נהיינו העם הכי חכם, עם הספר? רק עם נבון ועם עם נבון וחכם, הדור העם הגדול הזה, הגוי הגדול הזה, בזכות מה אנחנו כאלה חכמים? רק בזכות התורה. כבר אמרתי לכם שרב יוסף אומר בפסחים, ס"ח עמוד ב', אמר רב יוסף אילהוה היום הקמה יוספיקה בשוקה. מה הפך אותי להיות רב יוסף? מה רומם אותי? התורה. והיא נותנת לנו סייעתא דשמיא ומחכים אותנו, ותורת השם תמימה מחכימת פתי. אז אני לא מבין את הסוגיה, איך אפשר לא להתייעס עם דעת תורה. אין לנו יותר גדול מהרמב״ם, אין לנו יותר גדול מהרמב״ן, מהרשב״ם, מהראש, מהריטב״א. הם חיוו דעתם בכל כך הרבה סוגיות, למה אי אפשר לדלות מהם ולקחת מהם סייעתא דשמיא ודעת תורה, כדי באמת לדעת אם אולי היינו יכולים להציל עוד כמה חיילים, אולי בזכות הסייעתא דשמיא שהיינו שואלים דעת תורה באמת עוד כמה חיילים צעירים היו שומרים את החיים שלהם. אז אתה כל כך מצטער מזה, אז חיבקתי את האבא הזה בפתח תקווה. חיבקתי אותו, בכיתי ביחד איתו, ממש הצטערתי, למרות שממש הזדרזתי לדרשה הבאה, כי הלוח זמנים היה כל כך צפוף, אבל אתה לא יכול להתעלם, יש מקרים בעולם, גם שאתה ממהר, ויש דברים שהזמן עצר מלכת. אתה חייב לתת פה קצת אנושיות, קצת לתת לו יחס. אז הוא סיפר לי שהבן שלו שנהרג בעזה בא לו בחלום. סיפור מעניין מאוד. והילד היה נראה מאוד רגוע, מאוד שמח, וזה כבר סימן טוב, כי הבאתי לכם שהרב יהודה פתאיה כותב שעל ידי הצורה שבה המת בחלום לקרוביו, על ידי זה אתה תוכל להבחין מה מצבו בעולם האמת. אם הוא דואג או מוקף שוטרים או מוקף כל מיני שומרים, ואם הוא בא עם בגדים בלועים, אם הוא בא ואבלו על פניו, אם הוא בא עם צער ואימה, אז מצבו לא טוב בעולם האמת. אבל אם הוא בא שמח ורגוע, עם בגדים מאירים, עם בגדים שלמים, אם אין לו שוטרים שעומדים עליו בחלום, כל זה מורה באצבע שמצבו טוב בעולם האמת. ישר שאלתי אותו, האבא בכלל לא ידע את החילוק הזה, איך המת בא בחלום, אבל שאלתי אותו איך הוא בא, האם הוא היה זורח בחלום, האם הוא שמח, האם היו לו בגדים לבנים, האם היו לו עליו שוטרים, והכל הסימנים הראו דברים חיוביים. אני כל כך התרשמתי, כמובן שמדובר פה על ילד שמסר את הנפש שלו בשביל עם ישראל, בשביל ארץ ישראל, וגם אני לא שאלתי אותו אם הוא קראת לשם ייחוד שאני כתבתי, אבל הילד שאני הלכתי לנחם אמר לי האבא שהוא קרא את הלשם ייחוד שאני חיברתי, ואין ספק בעולם שזה נקרא מת על קידוש השם, כי הכנסתי שם את כל הקריטריונים שצריכים כדי להיקרא הרוג על קידוש השם, והילד הזה כן נקרא מת על קידוש השם. וכל שכן הבחור הזה שבא ומספר לי, הוא לא בחור, הוא אבא מבוגר, בא ומספר לי על הבן שלו שהוא חלם, והילד ביקש שיגידו עליו קדיש, וזה פלא עצום, כי מדובר על משפחה חילונית, וגם הילד הזה לא ידע הרבה על ענייני יהדות, אז איך יכול להיות שהוא נקרא מת על קידוש השם? אז אם הוא קראת לשם ייחוד שלי, והוא חזר בתשובה, והוא קיבל על עצמו להתחזק, אז כמובן שיש לו מעלה, אולי אם לא מת על קידוש השם, לפחות הרוג מלכות. אבל גם אם זה מת על קידוש השם, ואני לא רוצה להיכנס לסוגיה, כי עשיתי שתי שיעורים מאוד מסועפים. מי נקרא מת על קידוש השם? מה נקרא? הבאתי מדרגות בזה, דיברנו על זה שעתיים וחצי, כל שיעור שעה ורבע ביזדים, והבאתי מדרגות. בכל מקרה, אתה רואה שהילד הזה בא בפנים זורחות, בגדים שלמים, לא היו עליו שוטרים, הוא שמח והוא רצה שיגידו עליו קדיש. אז גם אם זה נקרא שהוא מת על הרוג מלכות, על קידוש השם, בכל מקרה אתה רואה שגם על קידוש השם צריך להגיד קדיש. כי רבנו הארי כותב, הרי העולם חושבים שקדיש זה רק להציל אותו מגיהינם. אבל זה לא נכון. שאר הכוונות, דף תתוו, כותב שקדיש זה לא רק להציל מגיהינם, אלא גם לעלות במדרגות קדושים ותיאורים בגן עדן. והגם שחזל אומרים פעמיים בשס, בבטרה בדף י', פסחים בדף נ', הרוגי מלכות ענף בריאה יכולה לעמוד במחיצתן, הוכחתי מישרים שגם להם יש מדרגות בהרוגי מלכות. וממילא יש עניין להגיד גם על הרוג מלכות קדיש. גם על חייל שמת בעזה והוא נקרא הרוג מלכות, גם עליו יש עניין להגיד קדיש, כי אתה מרים אותו, אגם שאתה לא צריך להציל אותו מגיהינם, כי הוא נפטר מזה, אבל אתה כן מרים אותו במדרגות קדושים ותיאורים, בגן עדן. אז יש עניין להעלות אותו בגן עדן, במדרגות כאלה ובמעלה כזאת, שהוא צריך לעלות לאט לאט בגן עדן. כל קדיש שצריך להגיד את הקדיש בדיקציה יעזור לילד הזה, יעזור לחייל הזה וירים אותו למעלה. אז יש מעלה להגיד קדיש גם על הרוגי מלכות וגם בשבת. הרי אם קדיש נתקן רק בשביל להציל מגיהינם, אז למה צריך להגיד קדיש בשבת? לכאורה בשבת אין גיהינם. אז למה צריך להגיד קדיש בשבת? לכאורה בשבת אין גיהינם, זה שתי מקורות זוהר סותרים, הערכתי בזה בספר שלי מרכבות הגמול בכרך שמדבר על גיהינם, זה כרך זין, ופלפלתי שם בעריכות גדולה על כל הסוגיה הזאת של שבת, אם יש בשבת גיהינם או אין בשבת גיהינם, אבל גם אם תגיד שאין, אז למה צריך בכלל להגיד עליו קדיש? אלא מכאן שקדיש זה לא רק כדי להציל מגיהינם, אלא קדיש זה גם לעלות במדרגות קדושים ותיאורים בגן עדן. וגם על הרוגי מלכות צריך להגיד קדיש, ולכתחילה צריך להגיד את הקדיש בדיקציה. כמו שכותב רבנו יוסף חיים, פרשת ויחי שנה ראשונה, אות י' ד', וגם מביא את זה רבי יהודה פתיה כותב את זה, ברוחות מספרות, סימן פי ח', שהקדיש יועיל רק אם הוא נאמר כתקנו, כמו שצריך. אז הקדיש מרים אותם למעלה בגן עדן. מה שהופתעתי, שניתנה רשות לילד הזה לבוא ולהגיד לאבא שלו שהוא רוצה שיגידו עליו קדיש. הילד חילוני, לכאורה, והאבא ודאי חילוני, ובכל זאת הוא בא, ואז שאלתי את האבא, אז אתה אומר קדיש? אז הוא אמר לי, אני לא יודע, אמרו לי שאתה נמצא פה היום, ובאתי לשאול אותך אם החלום הזה אמיתי. אז אמרתי לו, תשמע, אם אתה באת בעצמך וזה הניע אותך לבוא ולשאול, כנראה שאתה מרגיש שהחלום הזה אמיתי. אתה מרגיש, כנראה הרגשת איזה צורך לבוא ולהתייעץ, אז אתה מבין שלא מדובר פה על חלום סתם. חלומות מעין אלו שבא המת ומבקש תיקונים לנפשו כגון קדיש, אלה חלומות אמיתיים ודאי, אין בזה שום ספק. הרב אורי זוהר עליו השלום, כבר סיפר שבאה אליו השחקנית חנה מירון. האם היא קרובים קרובים? פתוח? אתם זוכרים אותה? אז היא באה אליו בחלום אחרי שהיא נפטרה. דרך אגב, היה לה סי גינס של השחקנית הכי ותיקה בעולם. היא מגיל 4 הייתה על הבמה, באבימה, עד שהיא נפטרה. היה לה ותק של שחקנות מאוד ארוך, אבל זה לא הועילה להציל אותה מכל מה שצריך להציל אותה. ולכן היא בעצמה באה לאורי זוהר בחלום, לרב אורי זוהר, והיא גילתה לו, בבקשה, אני מתחננת, תגיד עליי קדיש. אז אתה רואה, הוא בעצמו סיפר את זה, אני שמעתי את זה ממנו, אז עליו השלום. אז הוא סיפר שחנה מירון ביקשה שיגידו עליה קדיש, אתה מבין שזה צורך, יש עניין גדול להגיד קדיש. ובשוט מרכבות ארגמן פלפלתי, אדם שהיה חילוני ולא אמר קדיש על אבא שלו, אבל הוא חזר בתשובה אחרי שנה, אחרי שנתיים, אחרי 5 שנים, ואז הוא חזר בתשובה. האם יכול עכשיו להגיד קדיש על אבא שלו? כי זה לא בתוך אותה שנה, ולכאורה דווקא באותה שנה ראשונה הוא צריך את הקדיש שלו, כיוון שמשפט רשעים בגיהינם 12 חודש, ככה משמע. משנה בעדויות פרק ב' משנה י' מובא בגמרא במסכת שבת למד ג', מובא בגמרא ראש השנה י' ז', משפט רשעים בגיהינם 12 חודש. אז כדאי להגיד עליו קדיש או לא? אפשר להגיד קדיש מכל רגע שהוא עמד על דעתו, ולכן הוא יכול להגיד קדיש. מה גם שאותו אחד ששאל אותי, אבא שלו היה חילוני, במשפט רשעים בגיהינם 12 חודש זה על דתיים, על חילונים ודאי זה לא רק 12 חודש. אז ממילא יועיל להגיד עליו קדיש מאותו רגע, יספור שנה ויתחיל להגיד קדיש. רבותיי, אז היה לי שתי מהפגישה עם אותו אדם בפתח תקווה אחרי הדרשה, יכולתי עכשיו לצאת לשתי דרשות. עוד דרשה על קדיש ועל המעלה שכבר עשיתי על זה שיעור, עוד דרשה על חלומות ועל פתרונות שגם על זה כבר עשיתי שיעור. אז לא ידעתי מה לעשות, החלטתי שחלומות קצת יותר מרתק, ולכן היום אנחנו רוצים לדבר קצת על סוגיית החלומות, האם חלום נקרא אמיתי ואיך אפשר לדעת אם החלום אמיתי או לא אמיתי. So welcome aboard, we're very happy to have you in our flights. הדיילים שלנו תכף יעברו ויגישו לכם דרדלה, אבל אני לא יודע מה יגישו, אבל welcome, כולם פה זה first class, ברוך השם, כיסאות נוחים. אנחנו רוצים לצאת לסוגיה מעניינת, כי לכאורה אנחנו מוצאים סתירות בחזל. סתירות בחזל, פעם אחת חזל מבטלים סנדרין בדף למד, ובגיטין נ"ב, תוריות י"ג, חתז מבטלים את כל החלומות. דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים. ככה למדנו בברכות דף נון אי, כל החלומות אין מרים לו לאדם אלא מהירורי ליבו. באמת אתה חולם דברים, זה מה שאתה חושב ביום, אתה חולם בלילה, כך למדנו בגמרא, במסכת כתובות וגם עבודה זרה, דף חף, דף ממבב, אדם מערער ביום בא לידי תומה בלילה. ממילא מה שאתה חולם בלילה זה מה שאתה מערער בו. וגם בגמרא בברכות נון אי עמוד ב', חלומות שווא ידברו. אז אתה רואה שחזל נטו לזלזל, אולי לא לזלזל או לא לתת משקל לענייני החלומות. עזוב, זה מהירורי לבך, זה מה שחשבת, אין בזה כלום, מורווה פרח. אז לכאורה זה נסתר מגמרה אחרת, סנדרין בדף למד עמוד א', הגמרה מספרת שם, הרי שהיה מצטער על מעות שהניח לו אביו. אבא שלו אמר לו, תשמע, יש לי ירושה בשבילך, הירושה בשבילך עצומה, הירושה עצומה, $1,000,000 ירושה. הוא גוסס, $1,000,000 השארתי לך. איפה אבא? איפה? תגיד לי איפה? שמתי את זה מתחת ל... לא אבא, לא, אל תלך עכשיו! מעניין למה הוא לא רוצה שהוא ילך עכשיו. כל כך אוהב את אבא שלו. מתחת לאיפה שמת את זה? מתחת לאיפה? ולא יודעים. והבן הזה היה הולך ומצטער, איפה הכסף? לאן הכסף, דוד? איפה הכסף הלך? לא יודעים להגיד איפה הכסף, כיוון שאבא מת רגע לפני שהוא הודיע איפה היה הכסף. והיה הבן מצטער ועושה תעניות ומתחנן לאבא שלו, למה הלכת תתה, למה הלכת יא פאפה, איפה הלכת, למה לא נתת את הכסף לפני? נו, אומרת הגמרא, ובא בעל החלום ואמר לו, באו לו בחלום, המאות נמצאים במקום כך וכך, ויש בהם סכום כך וכך. טוב, הוא אמר לו מיליון. טוב, תגיד, הוא לא אמר לו באיזה שטרות. אמר לו, יש לך 5,200 בשטרות של 200. יש לך בזה, שטרות לא מסומנים. יש לך בזה במטבעות, ביעלומים, כך וכך. הכל אמר לו מדויק. והם של מעשר שני. אומרת הגמרא, ויקץ והנה חלום. הלך, בדק במקום כך וכך, כמו שאמרו לו בחלום. מצא את הכסף, את היעלומים, את הזהב, ספר, הכל מדויק, אבל אמרו לו גם שזה לא כסף שלו. זה אמרו מעשר שני. מעשר שני, אתה לא יכול לקחת את זה לעצמך. עכשיו לא ידעו מה לעשות. באו לרבנים ושאלו אותם מה עושים עם הכסף. יש מקום להקל, נכון? זה לא... יש מקום להקל. יש אנשים שהכל הם מחמירים, אבל לקחת כסף מחילונים, לקחת כסף מגויים, אז מה, אתה מקרב אותו, מה יש? תיקח את הכסף, אין בעיה. חזון איש לא היה לוקח כסף מכל מיני אנשים שלא שמרו תורה ומצוות, בגלל שהוא חשד, אולי הכסף הזה נעשה באיסור בשבת, אולי איסור ריבית, אולי איסור של איסור ויתר שלא כהלכה, אולי הכסף יש בו איזה בעיה הלכתית, לכן הוא לא היה לוקח. היום, אחרי שחלשתי על הסוגיה הזאת וכתבתי על זה גם בכתוב, אני רואה שכולם מקלים. לא, תשמע, כל דה פריש מרו בפריש, זה לא חייב דווקא בשבת, אם הוא מביא לך כסף, יכול להיות שהוא עשה את זה באמצע השבוע, וגם לא כל העסקים שלו זה איסור, אז אתה מכוון לקחת מהעסקים של היתר. בקיצור, על הכל אפשר לעשות שם כולה, ומקל יש לו על מי לסמוך, ולוקחים מכולם. נו, הלך לרב, שאל אותו שם בגמרא בסנהדרין, שמע, אבא שלי בא בחלום, אמר לי, כך וכך הכסף, במקום כך וכך, וכך וכך מה שהולך להיות שם, וזה של מעשר שני. מה אני עושה עכשיו? אומרת הגמרא, אמר לו הרב, כל הכסף שלך, לך תשתמש בו, שלך. אמר לו, אבל מעשר שני. הוא אמר, זה כסף מעשר שני, אני לא יכול לגעת בזה. אמר לו, לא, דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים, הכסף שלך. כותב הבן איש חי שם בבני הוידע במקום, אגם שהכל התברר אמת, המיקום של הכסף, הסכום של הכסף, חלוקת הכסף, הכל התברר אמת, זה הכל אמת, ומה שהוא אמר מעשר שני, זה אין חלום בלי דברים בטלים, זה הדברים בטלים. סידר לו את הכל ככה. מקסים. תירוץ אחר כותב הבן איש חי, שהטעם שמותר לו הכסף, מה? אבל אמרו מעשר שני. מעשר שני לא. זה כסף של אבא שלך חולין שהשאיר לך ליהנות מזה. היה אמר מעשר שני, בזכות מצוות מעשר שני הוא זכה לעשות כל כך הרבה כסף. אז איך שלא תסתכל, סידרו את זה בצורה כזאת שאפשר ליהנות מהכסף. לכאורה זה קשה מגמרה אחרת. אז עד עכשיו היה לנו תזה. שהתזה אומרת שדברי חלומות לא מעלים, לא מורידים, אפילו התאמתו הדברים בחלום, דברים בטלים יש, אין כלום בדברי חלומות. זה התזה. עכשיו אני אביא לכם אנטיתזה, זאת אומרת סברה הפוכה מדברי הגמרא, ויש לך contradiction מיני ובה, תחליט, כן מחשבים חלום או לא מחשבים חלום. בגמרא מסכת ברכות בדף י"ח עמוד ב', תבוא עד שמואל אבא כמפקיד לגבי זוזה דייתמי. היו שם יתומים, והיתומים הפקידו אצל אבא של שמואל כסף. אמרו לו, תשמור לנו, אתה תהיה האפוטרופוס על הכסף. אבא של שמואל מת, ולא אמר לשמואל איפה הכסף. כי נחנף של אבא שמואל גבי. כשהאבא של שמואל מת, שמואל לא היה לידו, והוא לא יכל לצוות אותו, לגלות לו איפה הכסף, כדי שיחזיר את זה ליתומים. ואבא קקרו לבר אחיל זוזי דייתמי. היה יצא בז, שם רע על שמואל, אתה הבן של מי שלקח את הכסף של היתומים. אכלתם את הכסף של היתומים, תתביישו לכם. נהיה רעש, נהיה רעש. אז עלה פטרה לחצר מוות. הלך שמואל לחצר מוות, מרשה כותב, וכך כותב המצפה איתן, היינו עשה שאלת חלום. או, זה חצר מוות. עשה שאלת חלום, למה חצר מוות? כי מיטה שאינה אחד בשישים ממיטה. אז קראו לה חלום חצר מוות. טוב, עשה שאלת חלום, ואמר לו אבא שלו, שואל אותו שמואל בחלום, יא פאפא, למה הלכת? לא אמרת לי איפה הכסף? אמר לו, איפה היית שהייתי צריך אותך? טוב, עכשיו אבא, מה אני אעשה עם הכסף של היתומים? רוצים את זה? אמר לו, לך תחפור שם 3 מטר, לך ימינה מהעץ עלה, לך שמאלה מהעץ ארז, תחפור 3 מטר באדמה, תמצא את הכסף של היתומים, תחזיר להם את זה. אומרת הגמרא, ויקץ שמואל והנה חלום, הלך ספר 7 צעדים מהעץ עלה, 4 צעדים מהעץ ארז, חפר, מצא את הכסף. אומרת הגמרא, והחזיר את הכסף ליתומים. ועכשיו אני שואל אתכם, what's between? מה ההבדל בין הגמרא בסנהדרין לגמרא בברכות? בגמרא בסנהדרין, שאבא שלו אמר לו, תשמע, זה מעשר שני, אמרו, לא, 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 זה, הוא זכה בזה בזכות מעשר שני, או שחלומות שווה ידברו. אבל הכסף שלך, למה כאן במסכת ברכות, חז"ל אומרים שהכסף של היתומים? איך יכול להיות שהכסף של היתומים? הרי למה שמה לא אמרתם חלומות שווה ידברו? הבנתם את ההבדלים בין הגמרות? הבנתם את הסתירה? סגורים על הסתירה? יופי. קושייה עצומה. עוד קשה לי מבבא מציעא פ"ד עמוד ב', רבי שמעון בר יוחאי היה תנא אגדי, פשוט אגדי, גדול בתורה בצורה שקשה לנו לתאר אותה היום. מישהו פעם נתן משל, לא יודע אם זה משל טהור, אבל זה משל טוב, הוא לא טהור אבל הוא טוב. מה ההבדל בין מחשבון כיס קטן שיודע לעשות 1 ועוד 2, 2 ועוד 3, 4 כפול 5, זה המחשבון כיס הקטן שכשעולה 5 שקל יודע לעשות, לבין מחשב פנטיום עצום מחובר לאינטרנט, עם מוח עצום של האינטרנט? מה ההבדל ביניהם? שמיים בארץ ההבדל ביניהם. זה ההבדל בין השכל שלנו לשכל של טנא. השכל שלנו זה מחשבון כיס, פירה. כלום, מוח גמור, גמור. אבל שכל של טנא תתאר לך להבדיל שכל של האינטרנט, פנטיום, אייש 7, משהו מהיר, משהו כזה. זה אולי ההבדלים, רק כדי לקרב ולחוש מה ההבדל בינינו לבין התנאים. רבי שמעון בר יוחאי היה טנא עצום, זכה לכל המעלות והגדולה שלו בזכות שהיה 13 שנים במערה, כמו שאומרת הגמרא במסכת שבת, דף למד ג', קל לזכור, ל"ג בעומר, דף למד ג', גם בירושלמי ראיתי זה, שביעית דף כ"ה או דף עין ב', תלוי איזה דפוס אתם לומדים, זוהר 3 פעמים. הקדמת הזוהר דף י' ב', זוהר חדש דף עין ג', ותיקוני הזוהר דף א'. רבי שמעון במערה היה ביחד עם הבן שלו רבי אלעזר. כשרבי אלעזר, הבן של רבי שמעון בר יוחאי, נפטר, היו לו שונאים. כי הוא היה מוסר עם של אלוהינו להריגה, היה קוצים מחלה מן הכרם. כל הפושטקים, כל העבריינים, כל המשפחות הפשע, היה מוסר אותם למלכות. אז עד שבאו אליו אמרו לו, חומץ בן יין, עד מתי אתה מוסר עם של אלוהינו להריגה? אמר להם, קוצים אני מחלה מן הכרם. אמר להם, יבוא, אמרו לו, יבוא בעל הכרם ויחלה את קוציו. אל תחלה קוצים מן הכרם. בכל מקרה, היו לו שונים. בגלל שהיו לו שונים, וזה טוב שיש לך שונים. אם יש לך שונים, זה אומר שאתה תלמיד חכם אמיתי. מישהו עושה עליי פה עין הרע. לא יכול להיות שאני לא זוכר. כתובות, דווקא בא מהצד, לא משנה. רבותיי, כתובות בדף קה עמוד ב'. חז"ל אומרים שמה, אי קצור בדי רבנן דרחבין לבני מטה, לאו משום דמעל ינינו, אלא משום דלא מוכח לו במילי דשמיא. אם יש תלמיד חכם שכולם אוהבים אותו, זה לא בגלל שהוא טוב, זה בגלל שהוא לא מוכיח אותם. אם היה מוכיח אותם, תמיד יש שם הארץ שיקומו עליו. הגזים, מה הוא בכלל נותן לנו מוסר? מי הוא בכלל? אנחנו מעסיקים אותו, נותנים לו. לא יכול להיות שכולם יאהבו אותך. אם כולם אוהבים אותך, יותר מדי מתוק זה מזויף. פעם למדתי בחיים ברלין. ובחיים ברלין, בברוקלין, בקוני איילנד, בטווין אל לאם, יש שם ישיבה ענקית נקראת חיים ברלין. מדבר איתכם לפני 20 שנה בערך. ולמדתי שם בישיבה, וכל בוקר היו מביאים לנו מיץ תפוזים. עכשיו, המיץ תפוזים שכל בוקר היו מביאים לנו זה פטל, מתוק. אז הייתי שותה סוכר, הייתי שותה זה, מה אפשר לעשות, אור באדור, כל אשר אל האיש ייתן בעד נפשו, אם לא הייתי אוכל את מה שהיו מגישים שם, אז לא הייתי פה היום, אבל זה מה, זה ההכרח. אז שתיתי את הפטל המתוק. לפעמים היה בריתות. בארצות הברית זה מאוד מתוקן לעשות ברית בבוקר. זריזין מקדימים למצוות. סימן רש סמך ב', רש סמך ה', שולחן ארוך. בגמרא במסכת פסחים זה בדף ו', דף ד'. זריזין מקדימים למצוות. עושים ברית בבוקר. כשהיו עושים בריתות בבוקר, היו מביאים מיץ תפוזים אמיתי. אני אומר לכם, שתינו את המיץ תפוזים אמיתי, מגעיל. לא יכולנו לשתות אותו. למה? התרגלנו כבר למתוק, לסוכר. מה למדתי מכאן? שמה שמתוק מדי מזויף. זה מה שלמדתי מכאן. לפעמים אם זה יותר מדי מתוק, אם תלמיד חכם יותר מדי מתוק, כולם אוהבים אותו, אין לו שונאים, מזויף. לא יכול להיות שהוא אמיתי. נו, רבי אלעזר, הבן של רבי שמעון בר יוחאי, היה תנא אמיתי, והיו לו שונאים, והוא פחד שאחרי שהוא ייפטר, יוציאו אותו מהקבר, התעללו בו, המשפחות של אלה שהוא מסר אותם. אמר לי אשתו, הכי טוב, אני מת, שימי אותי בעליית הגג, אל תקברי אותי. אומרת הגמרא, 18 שנה היה בעליית הגג, ואף אחד לא יודע בכלל שהוא מת. שאלו, איפה בעלך? דפקו לאשתו בדלת, אמרה להם, עושה התבודדות, למעלה. 18 שנה, יש אומרים 22 שנה. וכשהיו רוצים לדון, להידיין איתו, לעשות איתו דין תורה, שהוא יכריע להם את ההלכה, הייתה אומרת אשתו לאלה שבאו, אתם תצעקו את הטענות שלכם מכאן לעליית הגג, ובעלי יענה לכם מלמעלה. אומרת הגמרא, היה אחד טוען את טענותיו, היה השני טוען את טענותיו, צועקים את זה לעליית הגג, והייתה בת קול של רבי אלעזר יוצאת, פלוני צודק. אלמוני צודק. עכשיו אני שואל אתכם, נס, הכל היה שם, נס, צריך לעיין בכל הסוגיה הזאת, לא נכנס לעכשיו. רק זה העובדות, ככה חזן מספרים, מסכת בבא מציעה פי דלת עמוד ב'. עכשיו אני שואל אתכם, מה הערך של פסיקות שבאו בבת קול, ברוח הקודש, אחרי פטירתו? זה קצת דומה לחלום. אז אם חלומות אי אפשר להביא להם פסק הלכתי, כמו שמוכח בהגברה סנדרין דף למד, אז איך יכול להיות שפסיקות על ידי בת קול שבאה בדמות הקול של רבי אלעזר, או שמה הוא אמר את זה מגן עדן, הכריז להם, לא יודע איך זה עובד, איזה תוקף הלכתי יש לפסיקות כאלה? אני שואל, הוא הדין אצלנו, איך יכול להיות שיש לזה איזשהו תוקף הלכתי ששמואל הלך ונתן כסף ליתומים? אולי זה שלך, כמו המעשר שני שאמרו לו זה דברים בטלים. הבנתם? איתי? רוצים סיפורים? עוד מעט נגיע. רבותיי, חייב לומר שמה שבאו לרבי אלעזר זה רק דיני ממונות. ובדיני ממונות אפשר להכריע. יש היום אנשים שמכריעים, יש גם אחד רבנית, בוררת קוראים לה, לא משנה השם שלה, איזה רחובי, על שם אשתו של מונטיפיורי. אבל יש בוררת, יש בוררים. כשאתה בא לבורר, אין שם שום פסק הלכתי. אני יכול לברור לכם, וגם סמי מהמקולת יכול לברור לכם. זה לא בעיה. ולכן כששתי אנשים רבים על כסף, כל אחד יכול, ממון למחילה ניתן, ולכן כל אחד יכול להגיד, שמה, אפילו אם זה לא הפסק הנכון, אנחנו מקבלים על עצמנו מה שאתה אומר. אז ממילא אפשר לחלוק, אם זה ככה, מה שאמר רבי אלעזר, מהבת קול, הבת קול הכריע, אתם הסכמתם, הוא הדין אצל שמואל, שמואל הלך לבית כברות, מצא את הכסף, יכול להיות זה הכסף שלו, כן או לא? יכול להיות הכסף שלו, איך יכול להיות? כמו בגמרא בבבא מציעא, שאמרו לו עזוב, הכסף אמת, מעשר שני לא אמת, קח אותם בשבילך. יכול להיות שגם אצל שמואל זה לא כסף של היתומים, אותו כנ"ל, כן, יכול להיות שזה לא הכסף של היתומים. אז למה שמואל הביא אותם? שמואל עשה תנאי, ממון למחילה ניתן, אם זה של היתומים, הרי החזרתי ליתומים, ואם זה לא של היתומים וזה שלי, אני מביא להם משלי. ונגמר, אין כאן קושיה. הבנתם מה היה כאן? אז אותו דבר גם רבי אלעזר, שהוא עשה הכרעה, הוא עשה הכרעות רק בדיני ממונות, ודיני ממונות קיבלתם על עצמכם שרבי אלעזר, או הקול של רבי אלעזר יכריע, אם הכריע, אין בזה בעיה. לפי זה רבותיי, מה נענה ביתר ההלכות כמו איסור ויתר, ספק ממזרות, ספק תמים, איך יכול להיות שאפשר להכריע על ידי חלומות? בדברים כאלה אי אפשר להכריע על ידי חלומות. פלוני בא לחבר שלו בחלום, אומר לו, שמה, באתי על אשתך, אסרתי אותה עליך, כי אסורה לבעל, אסורה לבועל, גמרא בסוטה דף כרחב זין, ולא נותנים לי להיכנס לגן עדן, אני שורפים אותו בגיהינם שמה, בכף הקלע, משחקים איתו המלאכים, עושים לו צרות שמה, וכל פעם שאתה בא עליה, אז מוסיפים לי שנים בכף הקלע, מוכח ככה מסימן פי חט ברוחות מספרות. אז עכשיו לפי זה, אני אומר לך כבר מעכשיו, הרשו לי לבוא אליך בחלום, אשתך אסורה עליך. תעשה לי טובה, גרש אותה, שלא יהיה לי יותר תוספות בכף הקלע עוד כמה שנים. מתעורר, בא אליי עם השאלה הזאת, מה הלכה? צריך לגרש את אשתו או לא? בא לאשתו, רויטל, שמעי מותק, מה שמעתי עלייך? מה שמעת? שמעתי הייתי מסוסו. אה? מה פתאום נראה לך? בא אליי בחלום, אמר לי שהייתי איתו. מה? חלומות שווי ידברו, מה? מה, אתה לא מכיר את ההלכה? כל החלומות, אין ממש בחלומות. הלך לרב, בא, שואל אותי, הרב, כך וכך החלום, האישה מכחישה. כמובן שמכחישה. אור בעד אור, כל אשר לאיש אישה תיתן בעד נפשה. אז עכשיו, האם הוא מותר להיות עם אשתו או אסור? מה אתם אומרים? מחלוקת אחרונים? רבותיי, נשאלתי הלכה למעשה, אלמנה שעמדה להתחתן יום לפני החופה, בא אליה בעלה בחלום. יום לפני החופה, בעלה כבר מת, בא אליה בחלום. אמר לה, מורטל, מי זה? מי זה מורטל? מי זה? אמרה לו, אל תרתח, אדון עזריאל, אל תרתח. אמר לה, מי זה? תעצבני אותי. אמרה לו, לא, בבקשה, אל תרתח, לא, הוא סתם ידיד. ידיד נפש, סתם בא לנחם, מה אתה מתרגש? מורטל, אני לא רוצה לראות אותו כאן. אל תדאג, לא, סתם אני עושה לעילוי נשמת, אל תדאג. בא לקייף קיופים, אל תדאג. וואלה, אם תתחתני איתו, רוצח אותך ואותו. ותיקת מיני חלום, באה עם השאלה הזאת אליי, האם מותר לה להתחתן עכשיו, או שצריכה לחוש לסכנת חיים שלה ושל הארוס. היא של הידיד. כן. רבותיי, כל הדברים האלה אין להם שום אחיזה במציאות, זה חלומות. ונכון שחלומות שווי ידברו, נכון, אבל כאן אתה מדבר על חלום קצת יותר מפחיד. היא לא חשבה על זה, היא לא עירה על זה, לא היה אהבה אמינה על זה. אותו דבר, אותו אחד שחלם שחבר שלו בא ואומר לו שהוא בא על אשתו, ולכן ברור שהוא לא צריך לגרש את אשתו, ואין כאן שום ראייה בכלל. זה הלכתית. הרגשתית... תעשה מה שאתה מבין, אני יודע, אחרי זה נראה, אחרי 120, מה יקרה לך אחרי שדברו איתך על זה. אבל בינתיים, הלכתית, אין כאן שום בעיה. אולי היה מקום לחלק בין המת במעצמו לבין אתה הזמנת אותו לבוא אליך. יש השתי גמרות האלה בסנהדרין וברכות, לכאורה הן נראות סותרות אחת השנייה, כי מסנהדרין הכסף שלך, אל תדאג, ומברכות הכסף של היתומים. יש איזה חילוק בין הגמרות? אז דקדקתי את הגמרות, שם בסנהדרין כתוב, בא על החלום, ומיוזמתו הגיע אליך. אז, בסדר, אז חלומות שווה ידברו. אבל כאן שמואל עשה שאלת חלום לאבא שלו, איפה הכסף של היתומים. אז הוא הלך לאבא שלו, הוא קרא לאבא שלו לבוא. אז אולי יש מקום לחלק בין שתי הדברים האלה. אבל אסור לקרוא למת לחלום שיהודיעו לו כלום. מותר לקרוא למת שיבוא לך בחלום? אסור לקרוא למת. מרן פוסק בשולחן ערוך, קופה עם תת סעיף י' להשביע בחיים שיבוא לאחר מיתה מותר. יש לי איזה אברך אחד בכולל, שמשמור אותו ויאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים, כבר למעלה מגיל 70, זקן וסווה הימים, אריך הנפין כבר הוא הגיע. כולו, עוד מעט עתיק כבר עולה. כולו זקן וזה, וכל יום הוא מגיע ראשון לבית מדרש, ולומד תורה, באמת אפלה ופלה. ועשיתי איתו דיל שאחרי 120 שנה שלו, שיבוא לי בחלום, ויגיד לי מה אומרים בעולם האמת עליי, מה רוצים ממני, מה התיקון שלי, מה זה. עשינו דיל. האם מותר לעשות דבר כזה? כן. למה? כי הוא עדיין חי. אבל אחרי שבן אדם נפטר, אתה לא יכול לבוא לקבר שלו ולהגיד לו, תבוא לי בחלום. למה? כי זה נקרא שאתה דורש אל המתים כאילו. כשהוא חי, אתה יכול לעשות את זה, ומצינו לזה גמרא, ויש על זה רשי במסכת... במסכת סנהדרין מ"ד, מביא את הגמרא בירושלמי בחגיגה. בכל מקרה, יש דבר כזה. אז לפני שנפטר אתה יכול להשביע אותו תבוא לי בחלום, או לבקש ממנו תבוא לי בחלום. אבל אחרי שהוא מת כבר אי אפשר לעשות את זה. אז איך שמואל עשה את זה? קודם כל, לפי זה אני רציתי לתרץ את המערכו. רבי חיים ויטל עליו השלום יש לו ספר שנקרא ספר החזיונות. ספר החזיונות זה דיר דיירי. זה היה יומנו האישי של המערכו, והוא כותב שם לבטים וקושיות וראיתי ושמעתי וחלמתי וחלמו עליי ואמרו לי וסיפרו לי. ספר מאוד מרתק, מאוד יפה. אני אישית מאוד אוהב את הספר הזה, חיזק אותי הרבה פעמים, ותמיד אני נהנה לקרוא את תורת המערכו. ושם בחלק ב' עוד כ"ד, הוא כותב בלשון הזאת. ליל שבת כ"ח לאלול נפטר חמי הרב משה סעדיה. ג' שעות בלילה, הוא בהיותו גוסס, אז הוא לא מת, בהיותו גוסס, משכתי את זרועו במקום הדופק והשבעתי אותו שאחרי שיפטר יבוא אליי בחיום, בחלום ויגיד לי מעלתי ומקומי בגן עדן. והלכתי לביתי לישון ולא ידעתי שהוא כבר מת באותו הלילה. והיא בחצי הלילה ובא אליי בחלום רבי משה חמי ושאלתי אותו, מה יראה לך באותו עולם? הגעת כבר? טסת ישר לופטנזה? ישר לעולם האמת? ויאמר לי, טוב הוא העולם הבא, אבל בהיות שנפטרתי אתה שזה ליל שבת, עוד לא הכניסו אותי לבית דין של מעלה. אז איפה הוא נמצא? בלובי של וולדורף אסטוריה. שמה הוא נמצא עם קצת עוגות ופטל בזה. ושאלתי על מקומך בגן עדן כאשר השבעת אותי. ואמרו לי, לך שם ימינה שמאלה במעלית קומה אלף, תעלה שם תשאל שם. והלכתי לשם וחקרתי ולא הניחו אותי להיכנס לראות את מקומך, כי אמרו לי שמקומך גבוה ונשגב בשמיים ואי אני ראוי לראותו. ככה אמרו למערכו. אמנם שמעתי הוא מקום עליון מאוד אשרי חלקך. איך מותר למערכו לעשות את זה? איך? כי זה היה כשהוא גוסס, ולא כשהוא מת. ואם היה חמיב מת, היה אסור לו לבקש את זה. אז אם זה ככה, הקושי העצומה הולכת על שמואל ממסכת ברכות, דף י' ח'. שמואל, שהוא ביקש מאבא שלו, תבוא לי בחלום ותגיד לי איפה הכסף של היתומים, זה היה אחרי שהאבא מת או לפני? אחרי, אסור לעשות את זה. אז איך הוא עשה את זה? אז אמרתי, אולי שמואל היה אשכנזי. לא נראה לי, כי התלמוד בבלי כולם היו בבלים, ספרדים, עיראקים, דיאנה, אבל יכול להיות שמואל אשכנזי. ולמה שמואל אשכנזי? כי הרמ"א כותב, הוא חולק על הבית יוסף, והוא כותב, דורש של המת אסור, דורש של רוח המת מותר. זאת אומרת, אם אתה בא לגוף שלו ומבקש על הקבר, יאללה תבוא אליי בחלום, נו אני לא אגלה לאף אחד, בבקשה, בבקשה, תבוא אליי בחלום, זה אסור. אבל אם אתה דורש לרוח המת, אפילו אתה לא על גבי הקבר, או שאפילו אתה על הקבר, אבל אתה מבקש מהרוח, שהרוח שלך תבוא אליי. לא יודע מה הדגשים בין גוף לבין רוח, אבל הרמ"א כותב, מהגוף זה דורש של המתים. אבל אם אתה בא לנפש ומדבר עם הנפש, זה לא דורש של המתים, הוא מותר. אז אם זה, מרן אוסר בכל מקרה. אז עכשיו, שמואל שהלך לבקש מאבא שלו תבוא לי בחלום, אולי אפשר לומר שהוא היה אשכנזי או שמח לפחות על הפסק של הרמ"א שמותר לדרוש מהרוח, ובאמת אבא של שמואל הרוח בא אליו בחלום. ואז ישבנו גם את הסוגיה של שמואל. כל זה לכאורה לא קשה על רבי יעקב ממוריש. רבי יעקב ממוריש היה אחד מגאוני התוספות. היה גאון גדול, clever, wise, smart, sharp. היה משהו מאוד מיוחד. והוא, כל פעם היו לו ספקות בהלכה. ולא תמיד בספקות בהלכה אתה יכול לדעת מה ההלכה. לפעמים כל שכן כשאין לך אוצר החוכמה. אז אתה צריך למצוא פתרונות, לא תמיד יש פתרונות. כל פעם שהיה לו ספק, הוא היה כותב את הספק על קלף, שם אותו מתחת לקרית, מתענה באותו לילה ועושה שאלת חלום. בלילה היו באים אליו ומגלים לו המלאכים את התשובות. כתב ספר שלם רק מהתשובות שגילו לו בלילה. הספר הזה נקרא שוט תורה מן השמיים. הרב עובדיה חלק א' סימן ממה לממבית אומר שאי אפשר להעביר ראיות מהשוט הזה. למה? בבא מציאנון טק לא בשמיים היא, אז אתה לא יכול להביא ראיות. איך הוא עשה שאלות כאלה ומבקש מהשמיים שיבואו אליו? שם הוא שאל מלאכים ולא שאל את המתים, אז ממילא אין קושיה. אפילו גם שהוא היה אשכנזי הרבי יעקב הזה, ואולי הוא שמח על הרמה, הוא לא ביקש מהרוח של המת שתבוא, אלא הוא ביקש מהמלאכים שיבואו, אז ממילא אין בעיה. דרך אגב, רדב"ז חלק ב' סימן שלמם כותב שאותו רבי יעקב זה רבנו תם. ככה הוא כותב, פלא עצום, חלק עליו מרן אחידה בערך רבנו תם, ואומר מה פתאום רבנו תם לחוד והרבי יעקב הזה לחוד. רבותיי, סיכום של מה שעשינו, הבאנו גמרא ממסכת סנהדרין ששם אמרו שהחלומות לא מעלים וממילא הכסף של המוצא. הקשנו מהגמרא בברכות ששם ראינו שחלומות כן מעלים ושמואל כן נתן את הכסף ולא שמח על זה שחלומות לא מעלים, ותירצנו שממון ניתן למחילה ושמואל יכל לעשות את זה ולתת את הכסף, כי אם הכסף שלי אז הבאת הראיתי להם את שלי, ואם של היתומים, אז החזרתי ליתומים, וממילא אין קושיה. איך יכול להיות ששמואל דרש של המתים, הרי אסור לפי מרן, אז או שצריך להגיד שהוא הולך כמו הרמה, שממילא שאפשר לדרוש מהרוח, ואין בזה שום קושיה בכלל, או שצריך לתרץ את זה בתירוץ אחר. איזה תירוץ? בית יוסף יורד יעקוף האינטט כותב, ששמואל בכלל לא חלם חלום. זה פירוש של המרשה והמצפה איתן שהכל היה בחלום חצר מוות. הבית יוסף כותב, מה פתאום? זה היה בהקיץ, נכנס לרוחניות של העולם הזה על ידי שמות קודש, וזה נקרא חצר מוות. איג'י ביג'יז. עכשיו בואו אני אעשה לכם קצת איג'י ביג'יז ואסביר לכם מה קורה אחרי שמתים. הרוחניות של הבן אדם מתחלקת לנערן, לשלושה חלקים, נפש, רוח, נשמה, כולם יודעים. כמו שהגוף שלך מתחלק לכמה חלקים, יש לך חבת, חגת, נאי. חבת זה הראש, חגת זה ידיים וגוף, ונאי נצח עוד יסוד. ככה זה מתחלק, ככה זה מתחלק, גם הנשמה מתחלקת לשלושה חלקים, נפש, רוח, נשמה. הרוח הולכת לגן עדן תחתון, זה גן עדן שנמצא באוויר של העולם הזה, זה נמצא גן עדן תחתון, ראינו על אלכסנדר מוקדון בגמרא במסכת תמיד שהגיע לשם, כתבתי כרך שלם על גן עדן. כל מה שהולך בגן עדן, מי נמצא איתך בגן עדן, אם אוכלים בגן עדן, אם שותים בגן עדן, את מי אתה רואה בגן עדן. כבר אמרתי את זה כבר כמה פעמים, זה תמיד משעשע אותי, שכתבתי גם אם אשתך נמצאת איתך בגן עדן או לא, אז מישהו אמר לי, אם אשתי איתי בגן עדן, זה לא גן עדן. אז אמרתי לו, אז את מי אתה רוצה, את חמתך? אמר לי, זה כף הקנה. אז תלוי באמת מי יהיה איתך בגן עדן, כדאי לחכות, כי התענוגים של גן עדן הם כל כך נפלאים, כל כך עצומים, שקשה לקמת אותם במספרים, קשה להסביר אותם במילים, כמו שהעיוור מלידה אף פעם לא תוכל להסביר לו מה זה שקיעה, והחירש מלידה אף פעם לא תוכל להסביר לו מה זה צלילים של מנדולינה לדוגמה, או אדם שהוא תטרן מלידה, אתה לא תוכל להסביר לו איזה ריח טוב יש להדסים או ללואיזה. ככה אנחנו עיוורים סומים ביחס לעולם הבא. קשה לנו להסביר את זה, ולכן חז"ל דימו את זה בכל מיני דימויים של מאכל, של משקה, של מנגינה, כדי לקרב לנו לחוש, אבל התענוגים שמימיים ועצומים, וכדאי מאוד להיות ילד טוב כדי להגיע למדרגה טובה בגן עדן, כי אם אתה לא תגיע למדרגה טובה, חז"ל מבטיחים לו, נכווה מחופתו של חברו ואוכל את הלב. אז כשאתה בעולם הזה כואב לך שחבר שלך השיג אותו יותר יפה, או בית יותר יפה, בעולם הבא כל שכן וכל שכן, שנכווה מחופתו של חברו זה כואב לו. נו, אז הנפש, הרוח הולכת גן עדן תחתון. הנשמה עולה גן עדן עליון. מה ההבדל בין גן עדן עליון לגן עדן תחתון? אומר הזוהר, כהבדל האור מן החושך. עכשיו, הזוהר מבטיח שלא כולם עולים לגן עדן עליון. רק מי שהיה ראוי, היית עבד השם, שברת את עצמך, שמרת את הברית, שמרת את הלשון, שמרת את העיניים, שברת את עצמך, הגעת להתפלל מוקדם, סתמת את הפה בתפילה, השתדלת, עמלת, עבדת את השם, לא, עזוב, אובי, זה תחביב, לא צריך להשתגע, לא צריך להגזים, אפשר גם ככה, זה מי שאומר את זה, הוא המשתגע והוא המגזים. בסוף מי שרוצה עולם הזה ועולם הבא, בסוף אין לו לא עולם הזה ולא עולם הבא. אם השם הוא האלוהים לכו אחריו, אם הבא לו האלוהים לכו אחריו. כל אלה שיגידו לך, תשמע, צריך בטעם, איזה טעם? מה הטעם? זה טעם של גיהנם, אין טעם. כל אלה, התורה היא מקיפת הבן אדם, אפילו יש הלכות בית הכיסא, באיזה יד מותר לנגב, מה מותר לחשוב, מה מותר לדבר, אפילו בית הכיסא, אפילו אם אשתך בתשמיש, מה מותר, מה אסור. הכל, התורה מקיפה אותך מכל הכיוונים, כי זה אמת, ככה זה אמת. ומי שיהיה אמת וילך עם השם, הוא עולה גן עדן עליון. אתה יודע מה זה גן עדן עליון לעומת גן עדן תחתון? הבדל האור מן החושך. אתה יודע איזה הבדלים מהותיים, אור מחושך? עכשיו, בערב שבת, כל אלה שבגן עדן תחתון, הרוחות, עולים להתחבר עם הנשמות שלהם בגן עדן עליון, וחוזרים במוצאי שבת. אז אתה יודע איזה בס הזה, שבן אדם יישאר בגן עדן תחתון בשבת, כל החבר'ה עלו למעלה לעליון, ואחרי זה חוזרים, מספרים לו, יואו, איזה תענוגים היה לנו שמה. יואו, אתה לא מבין. אני רוצה לראות שאנשים יטוסו עכשיו לנפאל או לניו זילנד, ליערות, והוא יחזור ויגיד לו, יואו, איזה כיף. מה שאתה תגיד, אתה לא תצליח להסביר את זה. מה שאתה לא תסביר את זה, אתה לא תצליח. והאום יאכל את הלב שלו, כותב הזוהר, וזה הפסד לנצח נצחים. הוא לא יוכל לתקן את זה לעולם. ולעולם יהיה תקוע בבקתה שלו, שמה, בגן עדן תחתון, במקום לראות את התענוגים העצומים שנמצאים בגן עדן עליון. מי שרוצה לראות את התיאורים המדהימים בין העליון לתחתון, יכול לפתוח את זה בספר שלי מרכבות הגמול, ושם יש לי כרך שלם על גן עדן, הסברתי את הענוגים של נערות הפרסמון, של כל הסוד שיש בזה, פשוט מפליא ומדריב אותך לעבודת השם הרבה יותר טוב. על כל פנים, רוח, גן עדן תחתון, נשמה, גן עדן עליון, נפש איפה היא? אז הנפש נמצאת על גבי הקבר, אבל יש לה עולם שלם מעל בית הקברות שנקרא חצר מוות. זאת אומרת, לנו אין עיניים לראות, לטסלה אולי יש עיניים לראות, כי סיפרתי לכם כבר פעם שמישהו הכניס את הטסלה שלו לתוך בית קברות בלילה, והסנסורים שלה, שלה, של הטסלה סימנה שהולכים אנשים ליד המכונית. משהו פלא פלאות. עכשיו אמר לי איזה אחד שהוא לקח את המכונית שלו אחרי שהוא שמע את השיעור שאמרתי את זה, לקח את זה לבית קברות במיאמי, כל המכונית מכל הכיוונים, אנשים, הסנסורים של הטסלה הרגיש שיש אנשים ואין אף אחד בחוץ. הוא אומר, אתה יודע איזה גז שמתי? איזה גז פחד אלוקים שמתי? אתה רואה בסנסורים של טסלה, שמים לך שהולכים אנשים מסביב למכונית, וכולם באים אליו, כנראה הסיטרה דקליפה הבחור הזה, כולם נדבקו בו. נגעי בני אדם זה נקרא. עכשיו, מעל הבית קברות יש עולם שלם שנקרא חצר מוות. שם נמצא הרוחות, לשם הלך שמואל. לכן שמואל ראה יותר אנשים מאשר את אבא שלו. הוא ראה את לוי, ראה שם אנשים במעגל, הוא ראה את כולם. וזה בדיוק מה שהבית יוסף כותב. איך שמואל יכול להיות בעולם שהוא קרא לאבא שלו בחלום? הרי אסור. תירוץ ראשון, הלך כמו הרמה. תירוץ שני, הוא בכלל לא קרא לו בחלום, זה לא היה בחלום בכלל. הוא נכנס בשמות הקודש וזיקוחים, קרא את האוויר של העולם הזה, ונכנס inside to different dimension. וואו! וזה היה מה שעשה שמואל, באמת זה מדהים, ולפי זה לא קשה. הרי הגמרא אומרת במגילה כף בית, שמואל כהן הוא. מה לכהן בבית קברות? איך מותר לכהן להיכנס לבית קברות? אז יש מי שרצה לתרץ, וזה אמר שם בהגעות שלו, שהוא עמד 400 מהקברות. לפי מה שהסביר הבית יוסף, נכנס לדיימנצ'ן, זה כמובן הרמק, רק הבאתי את הבית יוסף, הבית יוסף כותב בשמות, הוא לא מסביר מה זה חצר מוות, אבל כשאני הסברתי לכם מה זה חצר מוות, מי שרוצה לראות את כל המקורות על חצר מוות וההבדלים, שיפתח במרכבות פרעו, במרכבה יוד, ושם כתבתי את כל סוגיית חצר מוות, ושם הבאתי את כל הסוגיה הזאת, מכאן יצא ששמואל נכנס לרוחניות, בכל האיסור של הגוף להיכנס לתוך הבית קברות, אבל לא של הנשמה להיכנס לתוך הרוחניות שמעל הבית קברות, וממילא זה מה שעשה שמואל. נמצא ששמואל עשה את זה בכלל בעקיץ ולא בחלום, וזה יותר דומה לסיאנס. שוט מרכבות ארגמן חלק ו' יורד היה סימן י' ג', שם הערכתי לסוגיית סיאנס, וסימן י' ד' גם כן, י' ג' וי' ד', י' ג' כל הסוגיה של סיאנס. עשיתי שיעור על סיאנס, הבאתי את הגמרא במסכת ברכות שאלה שמואל את שאול באוב, מסכת חגיגה סליחה, ושם למדנו שהוא העלה אותו באוב, דף ד', את י' ד', שם העלה שמואל הנביא את שמואל המלך, את שאול באוב, גם בזוהר קוף סמכתת, תרומה, שוט הרזבץ וחלק ד', שוט מרכבות ארגמן, חלק ו', יורד היה סימן י' ג', ושם פלפלנו בכל סוגיית הסיאנס. זה אחת הסוגיות המרתקות ביותר שיש. לוקחים לוח ענקי עם האותיות מאלף עטף. יש בעיגול אחד כתוב כן, עיגול אחד כתוב לא, ועיגול אחד זה כמו רווח כזה, כדי שיהיה רווח לאותיות. ועכשיו סוגרים את האורות, מדליקים נרות, ואומרים, אנחנו קוראים לרוח של פלוני אלמוני. אני רואה, יש כאלה עם ניסיון פה. ואז קוראים לרוח של פלוני אלמוני, ופתאום הכוס זזה. אתה שם את היד על הכוס, והכוס מתחילה לזוז לבד. אתה לא מזיז אותה, היא זזה לבד. זה עובד, זה אמיתי. ואז שואלים אותה, האם אתה פלוני אלמוני? זה הולך לחף, אחרי זה הולך לנון, ואחרי זה חוזר לרווח. תגיד לי, מה קורה איתך בעולם האמת? ואז זה כותב לך ג' א' י' נ' מ' והולך לרווח. אחרי זה הולך, עשו סיאנס גם ליצחק רבין, לראש הממשלה המנוח, ושאלו אותו אם, אם גל עמיר רצח אותו, והוא אמר לא, והיה שם, קראתי דברים מעניינים מאוד, כמובן אני מוקלט, אני לא יכול לבוא להגיד לכם את כל הסוגיה הזאת, כששואלים שאלות על הקדוש ברוך הוא, הכוס מתפוצצת. משהו מדהים כל הסוגיה הזאת, כמובן שיש בזה איסור, אסור לנו לדרוש אל המתים, ויש בזה כמה איסורים, כמו שערכתי שם בשוט בסימן י' ג', בסימן י' ד' הערכתי בית שעשו בו כל כך הרבה סיאנסים, והתחילו דברים מאוד מוזרים לקרוא בבית. פתאום המקרר נפתח, פתאום השנדליר זזה. הכי מפחיד, קולות של ילדים רצים בלילה, בוכים. אני יש לי את זה כל לילה בבית. כל לילה ילדים בוכים בבית. אתה לא מאמין? מה הולך שם? סיפר לי איזה אחד, הוא ביקש ממני אפילו לא להזכיר, שלא ידעו איפה הוא נמצא. שאלתי אותו, בחוץ לארץ, שאלתי אותו, הבית שלך קרוב לכנסייה? הוא אומר לי כן, אמרתי לו, אז הבית שלך על בית קברות. כי בדרך כלל הבית קברות היה על כנסייה, ליד הכנסייה היו עושים בתי קברות. עכשיו, השטח נהיה כל כך יקר, שפשוט הורידו את הקברות ובנו על זה בניין. ואתה הבית שלך נמצא על בית קברות. אומר לי, איזה כיף לי. אז מה אני עושה עם זה עכשיו, עם הידיעה הזאת? אמרתי לו, תעשה כתורת, תעשה זה, תעשה זה. הוא אומר, עשינו את הכל, הילדים מתחילים להתנהג מוזר, אשתי מתנהגת מוזר. אמרתי לו, לא, לא, אשתך מתנהגת מוזר, זה בגלל משהו אחר, זה לא קשור אליה. הם בדרך כלל יש להם. אבל בכל מקרה, רבותיי, סיאנס, בא בן אדם בסיאנס ואמר, הבשר שהכנסתם לבית כנסת לשמחת תורה טרפה, מותר לאכול או אסור? אה? אז אתם פוסקים תוך שנייה, מרן, כולם פה מרנן וסברי מרנן. נו, בא ואומר פלוני ממזר, הוא באמת לא הבן של אבא שלו, הוא הבן של השכן. הילד ממזר או לא? בסיאנס הוא מגלה, זה כבר לא חלומות שווה ידבר, הוא זה מדבר בסיאנס. פלוני מגלה מי רצח אותו, כמו הסיפור עם יצחק רבין. בסיאנס הוא מספר, והוא מספר איפה הסכין, והוא מספר את העדויות, ובודקים את הכל, והכל נמצא אמת. ומי רצח אותך? סמי חתוקה. הוא רצח אותי. רבותיי, סמי חתוקה אפשר להפליל אותו על פי רוח? ברור שלא. כי על פי שתי עדים יקום דבר, כל שכן לא, אין פה אפילו עד אחד. אבל הכל מתקיים. הסכין, all the evidence, הכל נמצא. ואף על פי כן אין לזה שום כוח הלכתי לאסור. אז גם אצלנו רבותיי, לא בשמיים, ופשוט שהוא לא נאמן, גם אם התאמתו כל הדברים שלו, ומה שהיה שמואל שעשה את זה, הרי זה יותר דומה לסיאנס, כי זה היה בשמות קודש, זה לא היה בחלום, זה היה בעקיץ, אז זה יותר דומה לסיאנס. אצלנו את שמואל אין בעיה שהוא עשה את זה, כי שמואל עשה את זה בשמות קודש בקדושה. איי, אבל איך הוא נתן את הכסף ליתום? תומים, למה? ממון ניתן למחילה וממילא אין בזה כל קושייה. יש עוד הרבה מה לפלפל בכל הסוגיה הזאת של חלומות, ויש לי עוד הרבה מה להגיד על זה, אבל אני לא רוצה להאריך לכם שלא נצא כבר מהזמן. אבל שוט מרכבות הרגמן בחלק זין בסימן למד חץ בחושן משפט, הערכתי בהרבה סוגיות והבאתי ראיות שקשורות לחלומות, והבאתי הרבה ראיות שהפוסקים כן התחשבו בחלומות, באים ואמרו להם לא פסקת נכון, והוא שוב חזר לעיין והוא ראה שבאמת הוא לא פסק נכון, איך מותר? אז כאן זה לא קושיה, כי הוא רק עיין והוא פסק, רק העירו אותו בשמיים שלו, הוא לא פסק לפי מה שהוא חלם. ויש הרבה מה להעיר על כל הסוגיה הזאת, הרי לא בשמיים. ולהלכה ולמעשה, חלומות שאדם חולם על מת שבא לו בחלום, והוא מרגיש את החלום חזק מאוד, הוא מרגיש את הצער, הוא מרגיש את השמחה, הוא מרגיש את המצוקה של המת, הוא מרגיש את המת, הוא קם ותתפעם רוחו, כמו שנאמר אצל נבוכדנצר, זה ודאי חלום אמיתי. ולכן אותו חייל שבא לאבא שלו החילוני בחלום ואמר לו, אבא תגידו עליי קדיש, אני צריך את זה, זה ודאי חלום אמיתי. האבא התפעם, הראיה, הוא הטריח את עצמו לבוא לשיעור ולחכות בתור ולשאול אותי שאלה. אז אתה רואה שהוא לא, הוא יכל להגיד זה סתם, שב ידברו. והוא לא אמר את זה, באמת זה הציק לו, אז הוא בא לשאול. אז אני אמרתי לו שצריך להגיד עליו קדיש, אם הוא לא רוצה לומר קדיש, קדיש זה לא חובת גברה. ולכן הוא יכול להזכיר תלמיד חכם, לתת לו כסף, כדי שהתלמיד חכם יהיה אחראי, אפילו לא סכומים גבוהים, אבל לתת לו כסף, ושהתלמיד חכם יגיד קדיש על הילד הזה. או מישהו אחר יגיד קדיש על החייל הזה, אבל קדיש הוא צריך להגיד. אז יש, אני יודע, כמה אנשים שאומרים קדיש כל השנה כולה על כל מתי ישראל, על כל מי שאין לו מי שאומר עליו קדיש, זה גם נתפס בקדיש שלו. אבל יותר מעלה שהוא אומר קדיש על מישהו ספציפי. אתה רואה שלא יסתפק החייל בקדיש של מי שאומר על כל מתי ישראל. הוא רוצה שיזכירו אותו. יש לו עניין, ועוד יותר, הקרוב קרוב קודם, יותר עניין שהאבא יגיד קדיש, או אחיו, או הבן שלו. אבל כאן אין לו בן, ולכן מי שיגיד עליו קדיש הכי טוב זה האבא, זה שאר בשר, או האח, או משהו כזה. אם אין דבר כזה, או הם לא מתכוונים לבוא לבית כנסת, הם חילונים, אז שיזכירו תלמיד חכם כדי שהוא יגיד קדיש על אותו חייל ספציפי, ולא ישמחו על הקדיש שאומרים באופן כללי על כל מתי ישראל. מה אני אגיד לכם, באמת הלב נשבר על כל השאלות האלה שאנחנו נשאלים על חיילים צעירים, ואנחנו מחבקים את כל המשפחות השכולות ומקווים שבעזרת השם לא יהיו יותר הרוגים ולא יהיו יותר פצועים, וכל השבועים יחזרו הביתה בבטחה, בשלום, ויהי רצון שאנחנו נתעסק רק בסוגיות טובות, וכל הסוגיות האלה אפילו לא יהיו הלכתה למשיכה, שיהיו רק דרוש וקבל שכר. מי שרוצה ספרים שלנו ו-USB נמצא אצל אהרון בחוץ, הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לראות בנחמת ציון במהרה בימינו אמן. תלמיד חכם יגיד קדיש על הילד הזה, או מישהו אחר יגיד קדיש על החייל הזה, אבל קדיש הוא צריך להגיד. אז יש, אני יודע, כמה אנשים שאומרים קדיש כל השנה כולה על כל מתי ישראל, על כל מי שאין לו מי שאומר עליו קדיש, זה גם נתפס בקדיש שלו. אבל יותר מעלה שהוא אומר קדיש על מישהו ספציפי. אתה רואה שלא יסתפק החייל בקדיש של מי שאומר על כל מתי ישראל. הוא רוצה שיזכירו אותו. יש לו עניין, ועוד יותר, הקרוב קרוב קודם, יותר עניין שהאבא יגיד קדיש, או אחיו, או הבן שלו. אבל כאן אין לו בן, ולכן מי שיגיד עליו קדיש הכי טוב זה האבא, זה שאר בשר, או האח, או משהו כזה. אם אין דבר כזה, או הם לא מתכוונים לבוא לבית כנסת, הם חילונים, אז שיזכירו תלמיד חכם כדי שהוא יגיד קדיש על אותו חייל ספציפי, ולא ישמחו על הקדיש שאומרים באופן כללי על כל מתי ישראל. מה אני אגיד לכם, באמת הלב נשבר על כל השאלות האלה שאנחנו נשאלים על חיילים צעירים, ואנחנו מחבקים את כל המשפחות השכולות ומקווים שבעזרת השם לא יהיו יותר הרוגים ולא יהיו יותר פצועים, וכל השבועים יחזרו הביתה בבטחה, בשלום, ויהי רצון שאנחנו נתעסק רק בסוגיות טובות, וכל הסוגיות האלה אפילו לא יהיו הלכתה למשיכה, שיהיו רק דרוש וקבל שכר. מי שרוצה ספרים שלנו ו-USB נמצא אצל אהרון בחוץ, הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לראות בנחמת ציון במהרה בימינו אמן.